לכל הרוחות, עם דור סהרמן, מסע תרבותי בעקבות פרקי התנ"ך.
היי, אתם על לכל הרוחות, פודקאסט מבית 929, הפודקאסט שבו אני, דור סהרמן, מדבר לבד או עם אורחים ואורחות על התנ"ך, כאשר היום אנחנו נמצאים בפרק האחרון לעונה. אנחנו סוגרים את הקובץ הזה שנקרא התריעשר, יחד עם הנביא מלאכי, שעוד תכף נדבר עליו, אבל היום הבאתי בעצם אורחת, אורחת מיוחדת ויקרה, העיתונאית, האשת סולידריות חברתית, אני קורא לך, דנה פרנק.
שלום.
שלום דנה.
שלום, שלום.
איזה כיף שאת פה.
איזה כיף לבוא לכאן, אני מאוד שמחה לדבר איתך ככה באופן מוקלט, וגם לא מוקלט. תמיד שמחה.
אז דנה, כן, למי שלא מכיר, למי שלא יצא לו, דנה עיתונאית, היית בתאגיד השידור, עשית שם את חיות כיס, את מנחה יום ערבי תרבות של סולידריות, את מנחה דיבייטים.
נכון.
עוד, יש לך כל מיני מפעלים שאת מארגנת.
אני בגדול, עיקר הדברים שאני עושה ביום זה שאני באמת כותבת, עכשיו אני כותבת בעיתון הארץ, אני...
מדור טיסות נכנסות ויוצאות,
הזכור לטוב, אני מביימת, ואני גם עושה פודקאסטים. אז זה השילוש הקדוש, אני חושבת. משהו כזה, וגם התחלתי עכשיו תואר שני, אז אני בכלל, אני מרגישה אשת אשכולות, כן?
נכון, תואר שני במה?
בלימודי תרבות, באוניברסיטה העברית. כן, זה מאוד מאוד כיף.
אז דנה, הבאתי אותך היום, דווקא אותך הבאתי היום, קודם כל, את חטאי אני אזכיר היום, את האורחת הראשונה, כלומר, אורחת מסוג בת, מה שנקרא, היום לא יודע מורחים גברים, ואנחנו נתקן את האיזון המגדרי הזה עוד בהמשך, אבל אני מאוד שמח שגם ספציפית את נמצאת פה.
אני ארגיש מאוד מיוחדת.
והבאתי אותך היום כדי שבאת נדבר על הנביא האחרון בקובץ תריעשר, וגם בכלל אני חושב שנכון לקרוא לו אחד האנשים האחרונים בתנ"ך. מבין הדמויות הוא נמצא בקצה של הכרונולוגיה התנ"כית. וזה הנביא מלאכי. אז רגע לפני שנתחיל לדבר על מה מלאכי אומר, אני רוצה להסביר למאזינות ולמאזינים מי הוא מלאכי, כי אנחנו עוסקים פה באמת כל מיני נביאים שלא תמיד שמרו עליהם, ומלאכי אנחנו יודעים עליו לפי זה ש... הוא כותב על כהנים במקדש, ולפי זה שהוא מציין את הפחה, כלומר, את הנציג מטעם השלטון הפרסי, אנחנו יודעים בוודאות שהוא פעיל בימי בית שני. אנחנו יודעים שהוא בימי השלטון הפרסי, ואנחנו גם יודעים שיש כבר מקדש עומד על טילו. מי שהאזין לפרקים הקודמים קצת, שבהם דיברנו על נביאים כמו חגי וזכריה, הם נביאים שמדברים ממש בתחילת ימי בית שני, לגביהם יש לנו גם אפילו תאריך ממש מדויק, אפשר לשים ממש את השנה שבה הם מדברים, והם מדברים בתקופה שרק מתחילים להרים את בית המקדש השני, והם מנסים לשכנע ולהלהיב את העם בעניין הזה. מלאכי נמצא איקס שנים אחר כך. אנחנו לא יודעים כמה זמן בדיוק. וכאן אולי זה המקום להיכנס כבר לתוך הספר ולדבר על מה שמאוד מעניין אותי בו, כי בין שאר הדברים שאנחנו לא יודעים על מלאכי, אנחנו אפילו גם לא יודעים לגמרי איך קוראים לו. שזה מאוד מעניין, הנבואה של מלאכי מאוד חריגה, זה גם נבואה שהיא פינג פונג, הוא מדבר, ואז תמיד שומעים מה העם עונה לו בחזרה, והעם בדרך כלל כועס ומתווכח איתו. אבל בעצם, הספר מתחיל באמירה הזו, מסע דבר אדוני אל ישראל ביד מלאכי. וגם, כן.
זה גם אמירה נורא יפה, כאילו זה לא מסר, זה לא זה, זה הלואוד, זה המסע שאני מאמיס עליך, ותקח אותו ממני, ייתן אותו לעם, כאילו זה חבילה עוברת מסריחה כזאת.
זה נטל, כן. נבואה היא נטל, זה חזר כמה וכמה פעמים נראה לי בעונה של ההסקט הזה, שנבואה היא משהו שאתה לא רוצה בה, באיזושהי בחינה.
כן.
זה אולי מה שמדיל בנביא שקר לנביא אמת. כמה זה יושב עליך בתור מסע. והעובדה ש... הוא נקרא מלאכי, גם בפרק השלישי בספר, נאמר, הנני שולח מלאכי. יש פה איזושהי שאלה שבאמת מתלבטים אליה, מלאכי, האם זה שם, או שזה כינוי? מלאכי גם יכול להיות, המלאך שלי, כן? זה כינוי שהוא גם קיים בתנך, הוא אפשרי. חגי הנביא מכונה גם מלאך, ומה שמעלה את האפשרות המרתקת, האם לפנינו נביא אנונימי. נביא שהוא איש צדק, אנחנו נראה אותו, הוא לוחם צדק, שמצד אחד רואה את עצמו כקרוב מאוד באופן אינטימי לאלוהים, אבל הוא לא מגלה לעם את השם שלו. ואת יודעת, אני חושב פה באמת על כל מיני לוחמי צדק כאלה, כל מיני אנשים נרדפים כאלה, שאולי גם באמת פוחדים על המעמד שלהם, אנחנו יודעים את זה, כן, גם בעולם של גיבורי העל. מה הם קודם כל שמים מסכה ונותנים לעצם כינוי, ואסור שידעו מי הם. כי זה איכשהו יפגע בהם. ומה אם לפעמים גם סוג של כאילו, אני חושב אפילו מישהו כמו רובין הוד, או ויפו ונדטה עם המסכה, כן, כלומר, איפה המקום של לוחם צדק שמסתתר מאחורי המסכה, מאחורי איזה שם או כינוי?
אני חשבתי על שני דברים בהקשר של השם. קודם כל, וזה באמת מדהים שזה עלה לי, כי אתה מכיר אותי, אני לא כאן בגלל הרפרנסים התנכיים והשירים שלי, אבל חשבתי על זה שגם בספר שופטים, נכון, יעקב נלחם עם המלאך, הוא שואל את המלאך איך קוראים לו, המלאך לא, אומר לו, למה אתה שואל איך קוראים לי?
כן, בראשית.
ולא בראשית, נכון, לא בשופטים, ובראשית. הוא אומר לו, למה אתה שואל איך קוראים לי? למה השם שלי בכלל רלוונטי לך? וזה מביא אותי לחשוב על זה שמעבר, זאת אומרת, יש פה איזה עניין של להחביא את הזהות שלך מטעמים של, אתה יודע, שאתה לא רוצה להסתכסך עם העם בשמך, אתה רוצה אחרי זה לשמור על האופציות שלך לגבי שידוך, אבל גם עוד גורם שלא חושף את שמו זה פוליטיקאים. זאת אומרת, לא פוליטיקאים פוליטיקאים, אבל נגיד כשיש לך פרסום של מפלגת הליכוד, הליכוד נמסר, אוקיי? או דובר הבית הלבן. זה גם, זה מין גוף שהוא כאילו הקול של, אבל לא, במסורת הנוצרית יש את מטטרון.
נכון.
שהוא כאילו קולו של האל, אבל הוא לא, הוא מלאך בפני עצמו, הוא הדובר.
מעניין. כן?
אז יש פה איזה משהו שהוא כאילו גם מנתק את עצמו קצת אולי מהמסע הזה.
אני חושב על גורם מדיני בכיר מוסר.
כן, מקורבים.
מקורבים למוסרים, כן. גורם מדיני.
עכשיו, מה שמדהים זה שבגלל שאתה יודע, אין צורך להגיד שזה מדובר במסמך קנוני, זה הפך לשם.
מעניין.
יש את מלאכי חזקיה.
נכון, נכון. כלומר, אגב, קיימת התלבטות, כמו שאמרנו עכשיו, האם זה כינוי זה שאלה? זה לא עובדה, אנחנו תוהים, האם זה... זה יכול להיות שם של בן אדם, זה יכול להיות באמת כינוי.
זה לא שחסרים שמות מוזרים בתנ"ך.
לא, לא חסרים בכלל שמות מוזרים. כן, יש נביא חבקוק.
יש אבל... רצפה.
רצפה בתאיה, נכון?
כן.
לא, לא חסרים. אבל כן, זה באמת מדברת, זה מדברת, זה מדברת על הצורך הזה שלפעמים גורם חזק דווקא, שרוצה להתחבא ולא לחשוף את כל הקלפים שלו ב...
עכשיו, מי יותר חזק? מאלוהים.
כן. וגם אלוהים יש הרבה שמות.
נכון. נכון, ופה הוא שם אותו כאילו ביניהם.
מעניין.
לא יודעת, מחשבה שהייתה לי.
לא, זה מעניין.
כן.
עכשיו, כשנכנסים פנימה לתוך הטענות של מלאכי, כן, מי מלאכי מדבר, אז אנחנו רואים בפרק הראשון, פסוק ו', ויש לו איזושהי כבר אמירה כועסת מאוד מאוד, אשר מופנית לכהנים בבית המקדש, בית המקדש השני. הוא אומר, זה דימוי יפה כזה, הוא אומר, בן יכבד אב, ועבד אדוניו, ואם אב אני, אהיה כבודי, ואם אדונים אני, אהיה מוראי, אמר אדוני צבאות, לכם הכהנים בוזי שמי. ואמרתם, במה וזינו את שמך? מגישים על מזבחי לחם מגואל, ואמרתם, במה גאלנוך? באומריכם, שולחן אדוני נבזהו. נעשה פה רגע את הסבר, כן, מה, אפשר להבין פה נראה לפילו גם בלי הסבר, אתה... יש פה קול של אימות, של דיאלוג, יש פה גם איזשהו דימוי, כן, מלאכי אומר, אם הבן מכבד את אביו, ואם טוב, אנחנו בעולם של עבדים, כן, אם העבד מכבד את אדוניו. אומר מלאכי, אם בן מכבד את אביו, ואם בעולם שבו עוד יש עבדים, עבדים מכבדים את האדונים שם, אז אני כאילו מדבר בשם אלוהים, אני אלוהים, האב, האדון. איך זה שאתם הכהנים, הכהן, כל כהן מתפקידו הוא משרת בקודש, הוא משרת... ישות קדושה.
עבד השם, זה כאילו ממש כן. מושג, כן.
זה העבודה שלכם, you had one job, ואתם לא עושים אותה כמו שצריך.
עכשיו, אתה חושב שכשהם שואלים למה אנחנו עושים אותה לא כמו שצריך, זה מגיע ממקום תמים, או שזה מין...
זה נשמע... לא.
לא נשמע לך.
מה זה נשמע לך? אני רוצה לדעת. מעניין אותי אם את...
תראה, בהמשך הדיאלוג הוא כאילו נכנס בהם הנקודות מאוד ספציפיות, אבל זו שאלה, האם זה נורמות שהשתרשו? או שזה באמת חטא של הדור הראשון הזה. אבל נראה לי שאתה...
לא, זה באמת שאלה. הוא בא אליהם בטענה, הוא אומר להם, אתם לא עושים את העבודה שלכם כמו שצריך, אתם משתמשים בלחם, בפולחן, הוא לחם מגואל, הוא מקולקל, הוא לא ראוי, כן? הוא לא ראוי, הוא לא עומד בחוקים הנדרשים. ואני חושב שאת מעלה שאלה מעניינת, כלומר, האם מדובר פה על מעשה מכוון, לא מספיק אכפת להם, והם יודעים שזה לא טוב ולא מספיק אכפת להם, או שכמו שהרבה פעמים במערכות ציבוריות גדולות, הם לא יודעים, יש איזושהי נורמה תקולה שכבר הופכת להיות הדבר עצמו, ככה שכשאומרים לך אתה לא בסדר, אז אתה אומר, מה אני לא בסדר?
זה גם מחזיר אותי למשהו שאתה מאוד סביב כאילו הספר, דיברנו עליו, שזה בעצם אמור להיות ההתגשמות, נכון, של הפולחן, התקופה הזאת שמלאכי פועל בה.
זה אמור להיות תקופה, אולי גם באמת נדבר על זה בהמשך, זה תקופה, אני קורא לזה החלום ושברו.
Okay.
למה הכוונה? היה לפני זה מקדש ראשון, נחרב על ידי הבבלים, זה אסון נוראי. יש כמה וכמה ספרים בתנ"ך שמוקדשים לאסון הנוראי הזה. ירמיהו, יחזקאל, איכה. ואז יש את התקווה, כי כורש המלך הפרסי מרשה ליהודים לחשוב לארצם, כחלק מהמדיניות האימפריאלית שלו בכלל. ואז יש תקווה, ואנחנו רואים באמת אצל נביאים כמו חגי וזכריה, הרבה התלהבות והרבה קריאה לאמנות, תקומו כבר, תקימו את המקדש הזה. זה רגע מעין שבו כאילו השלטון מרשה, והעם ישראל מתמהמה לו. לא, יש זמן, יש זמן. כאילו, הם קוראים לעם בערך 20 שנה אחרי הצהרת כורש. כלומר, מאוד לוקח את זה בצ'יל. ועם מלאכי, ברור לנו, אנחנו לא יודעים כמה, באיזה שנים הוא פועל, אבל ברור שיש בית מקדש שני, ויש כהנים שעובדים במקדש הזה, אז לכאורה הגשמנו את החלום, אבל החלום הזה הוא רקוב. את מבינה? זה שבר גדול, אני חושב, מהבחינה הזו. זה מה שקשה לפה, ואולי זה באמת הפער בין פנטזיה למציאות.
כן, המחשבה לא פשוטה שעולה, כשאתה יודע, גם בקריאה וגם עכשיו, זה כמה הדבר הזה רלוונטי למקום שאנחנו נמצאים בו.
בדיוק, כלומר, עכשיו אנחנו, תראה, עכשיו אנחנו בשלב המשבר.
אנחנו בשלב המשבר.
ואנחנו מרשים עצמנו לדמיין, כן, מה יהיה בעתיד במדינת ישראל, וכל מיני תסריטים, שאנחנו קוראים תסריטים טובים מאוד, אבל מה אם נצא מכל הדבר הזה כשאנחנו שוב עמוק בבור? זה הבחינה הזו מלאכי נותן איזושהי
רפלקציה
מטרידה, הייתי אומר, לדבר הזה. ואת יודעת, עוד דבר שבאמת לשמוע, העובדה שזה מגיע דווקא מהממסד, כן, שזה לא דלת העם, זה לא סתם. את יודעת, העובדה שזה דווקא הממסד, הוא זה שלא מתפקד כאן כמו שצריך.
כן.
מה אתה עושה עם זה בכלל, עם זה שהממסד מלמעלה הכל רקוב?
אז יש שאלה מעניינת שמתעסקים במדע המדינה עד היום. קודם כל, בדיוק הייתה לי איזו שיחה עם אחת המרצות שלי, שיוסף את תשומת ליבי לזה שגם אצל הרומאים וגם אצל היוונים, הכתיבה על הרפובליקה היא מתחילה לקראת סוף הרפובליקה. זאת אומרת, הרפובליקה הרומאית והדמוקרטיה האתונאית, הכתיבה וההרצה וההדרה לממשל המדהים שהיה היא ממש בסוף שלו, ולא לפני. והדבר השני המעניין, וזו שאלה גדולה במדע המדינה, האם אנחנו רואים שאנחנו שמים אנשים, כן, כהנים במקרה הזה, ובית המקדש, וזו שאיפה שלנו, ואנחנו רואים שמה שקורה שם הוא לא טוב, יכול להיות שהבעיה היא לא הבעיה היא כאילו במוסד.
את אומרת, זו לא שאלה איזה כהן אני שם?
לא, לא. עכשיו שוב, זאת אומרת, נגיד אצל משה, כן, הוא כל הזמן, כמו שאומרים ביהודים והאם, הוא כל הזמן מתלונן שעם ישראל הוא עם של קקות. והוא כאילו נשאר נורא טהור וזה, לא משנה, גם עם ההסתייגויות. אבל כאן יש פה איזו שאלה, האם באמת אפשר, כאילו, האם אפשר להיות בעמדת כוח? ולא להסתב. או שאולי המערכת מכוונת לזה. עכשיו, יש לזה שני צדדים. אם אתה מסתכל על המערכת הפוליטית שאנחנו חיים בה היום, שהיא שונה בתכנית, כן? אז מצד אחד אומרים על האנשים, על בני גנץ, נגיד, הוא בחור נורא טוב, הוא לא מספיק פוליטיקאי, אין לו את זה.
אפילו מבקריו אומרים, הוא פטי.
הוא פטי, כן. הוא טוב מדי. נכון, המערכת היא דורשת קצת אס-הוליות כזאת.
לכלוך.
לכלוך.
אין מה לעשות.
עכשיו, אם אתה לא מלוכלך, אתה לא יכול להיות ראש ממשלה. איזה מין דבר זה להגיד? זה קצת מטורף, אם אנחנו חושבים על זה בעצם. ומהצד השני, כאילו, אנחנו לא מעריכים את הפוליטיקה הבזויה, אנחנו לא מעריכים מינוי מקורבים, נגיד, זה משהו שאנחנו מאוד מתעסקים איתו. אז יש פה איזה עניין שמצד אחד אנחנו מחפשים במישהו את הלכלוך, ומצד שני אנחנו מגנים את הלכלוך הזה. מין סטנדרט כפול כזה שקיים כל הזמן. אז אם אנחנו אומרים כדי להיות, או אתה יודע, אומרים, זה... לא מייחסת את זה לאף אחד, אבל יש איזו אמירה כזאת שאתה צריך להיות קצת פסיכופת כדי להתקדם בתחומי הנהגה בכלל בעולם.
כן.
כאילו גם בעולם העסקים, נגיד, צריך שיהיה לך מה שקוראים לו קילר אינסטינקט בחברה, נכון? זה הדבר הזה הוא לא חיובי. אנחנו לא היית שולח את הבת שלך לגננת עם קילר אינסטינקט בחיים. לא היית רוצה חבר עם קילר אינסטינקט, איזה מין דבר זה? אבל כאילו בתוך המנהיגים שלנו אנחנו מעריכים את זה כשזה איננו, וכשזה, אנחנו מגנים את זה כשזה ישנו, ואנחנו מצטערים על זה כשזה איננו.
מעניין. כן. זה כלומר, דווקא אצל אנשים שיש להם הכי הרבה כוח ביד, אנחנו אומרים כאילו, כן, הרבה כוח זה המון אחריות, אבל משהו במבנה מחייב את זה שדע לשחק את המשחק, כאילו.
כן, לשחק את המשחק.
לשחק את המשחק, כן.
אז הכהנים בעצם משחקים את המשחק באיזשהו מקום, לא?
כן, אבל אז זה באמת, יודעת, אני חושב על העולם שבו אנחנו חיים היום. ובפרקים קודמים גם דיברתי על הנביא כמקביל לעיתונאי. בהקשר הזה, האיש שרוצה לחשוף את המערכת במקומות שבהם היא עיוורת, המקומות שבהם היא מושחתת, שהיא לא עובדת, כן? העיתונאי שגם, או הנביא, שמדבר על החלקים שרובנו מעדיפים לא לחשוב עליהם, שנוח לנו לעצום עיניים עליהם. ובהשוואה הזו אפשר להגיד, אולי צריך גם וגם. זאת, אולי צריך, אוקיי, אולי זה באמת בלתי אפשרי, כל ממסד יהיה קצת מסואב במידה כזו או אחרת. יש מסואב רמת דנמרק, ויש מסואב רמת ישראל, ויש מסואב הרפובליקה המרכז אפריקאית. כן, יש דרגות יש שונות של המסואב, אבל בגדול, אז הסיכון שם תמיד. ואולי בשביל שזה יעבוד טוב, אני מעלה את המחשב, אתה צריך מישהו כמו מלאכי, אתה צריך כמו נביאים, אנשי רוח, אנשי תקשורת, שתמיד ידעו לעשות את העצייה הזו, להגיד, רגע, 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 פה עברתם איזשהו גבול,
לתחום את ההתנהגות הזאת.
גם אם יש בעיה בכוח פוליטי, כוח תמיד אומרתי, אז איך אנחנו מגבילים אותו בכל זאת? אז יש אנשים שצריכים לתת נבוט בראש, כן?
מעניין.
זה מחשבה.
זה גם מקום די כפוי טובה להיות בו, כן?
אף אחד לא אוהב
את הנבוט בראש.
נכון.
נכון. ואנחנו רואים שנביאים אחרים גם לוקחים את זה עוד יותר קשה. אני רק רוצה להגיד דבר אחד בהקשר הזה, ונעבור הלאה. אתה יודע מי מאוד אוהב את ספר מלאכי?
מי?
נוצרים.
נכון, נכון.
הדת הנוצרית מאוד אוהבת את ספר מלאכי. ולא מן הנמנע שזה בגלל שהם חושבים שהמנהיג שלהם הוא, כן, הדת הנוצרית.
כן, ישו. כן.
הוא לא מלוכלך בכלל, נכון? זה כל הסיפור איתו.
לא רק שהוא לא מלוכלך, הברית החדשה, כלומר, הזכות של ישו גם מונגדת לכל לממסד היהודי, הכהני, המושחת.
אפילו לא כל כך הרבה אחרי, לצורך העניין, מלאכי.
אנחנו לא יודעים, זה פרש כמה מאות שנים, אבל ממסד הוא ממסד.
ממסד הוא ממסד. אבל כן, אתה חושב על זה שזה גם לא עבד. כאילו, מה יצא לו מכל הזכות הזאת? התחפף.
כן, נלך מפה.
זהו, זה מה שנגמר.
מצד שני, מי נשאר היום? האם נשאר לנו בית המקדש?
לא.
וזה, או שנשארנו ספר מלאכי?
יפה.
זה גם שאלה.
יפה מאוד.
נכון?
כן.
יש פה הרבה מקומות לחשוב מי ניצח בטווח הקצר ומי בטווח הארוך.
כשאתה חושב על התנ"ך, הטווח הארוך הוא באמת ארוך. זה היופי.
נכון. עכשיו, נקודה הבאה שבאמת העלינו, זה נקודה שאותי מאוד עניינה, גם לדבר על זה ספציפית איתך.
כן.
הנושא של ברית הנשים. מלאכי בא, בפרק ב' הוא בא באיזושהי טענה מאוד קשה, גם לכהנים וגם ללוויים. שוב, ספציפית, הוא מדבר על הממסד בדרך כלל, זה נורא מעסיק אותו. והוא אומר, לא רק שאתם לא עובדים כמו שצריך במקדש, כי יש גם בעיה באורחות המשפחה שלכם. עכשיו, זו תקופה, התקופה הפרסית, זו תקופה, אנחנו גם יודעים את זה מספרים אחרים בתנך, שיש איזשהו עניין עם הנושא הרגיש שנקרא נישואי תערובת. למה הכוונה? נראה שההגדרות למי חלק מעם ישראל השתנו עם השנים. כלומר, בעוד שבעבר זה היה מאוד קשור לסביבה הגיאוגרפית שבה אתה חי, שהיא ארץ ישראל, ואז קרתה הגלות. וגולי בבל יצרו הגדרות שונות, שאין אגב אלה שהולכות יותר איתנו היום, הגדרה שלא מבוססת על גיאוגרפיה, אלא על גניאולוגיה. כלומר,
בן של...
אתה הבן של, אתה זה, ההורים שלך היו יהודים, אתה יהודי, היום זה כבר אימא, כן?
גם היום זה, זה כבר סבא.
ס, לא, יש, את צריך להבדיל בין, זה חלק מהבלגן גם, כי יש לזה בין okay. חוק השבות, okay. שקובע למי מותר לעלות לישראל ולהתאזרח.
שזה דור שלישי.
שזה נכון. עד דור שלישי, אתה נכד, פה אנחנו עוד דווקא לפי הדגם של משפטי נירנברג, של משפטי אוי ואבוי של חוקי נירנברג, שקבעו הנאצים.
עדיין אוי ואבוי, אין לי מה.
כן, לא, אבל במשפטי נירנברג תלו את הנאצים.
נכון.
נירנברג זה, וגם על זה אגב יש היום דיון, האם עדיין אנחנו חיים בעולם שבו כל נכד של יהודי צריך לקבל פה אזרחות, או שאפשר לצמצם את זה כבר? זו שאלה...
שאלה מעניינת, טוב, לא ניכנס לזה, כן, זו כן. שאלה משלמה, מאוד מעניינת.
אבל זו הגדרה של המדינה, השאלה מי הוא יהודי...
שאלה הלכתית.
שאלה, שוב, אורתודוקסים ההלכתיים יגידו שרק בן לאם יהודייה הוא יהודי, בזרמים אחרים, קונסרבטיבים ורפורמים, יש כמובן הגדרות אחרות, גם הגיור הוא שונה, אבל כן, כלומר, אבל הרעיון הזה שבכלל יהודי, או בתקופה הזו חלק מעם ישראל, אנחנו נקרא לזה, זה שאלה ביולוגית ולא טריטוריאלית, זה לא מובן מאליו. וגולי יהודה מביאים את הגישה הזו שחלק מעם זה רק, ומה שיש להם אגב רשימות, כן, רואים את זה בעזרה, ונכן יש להם ממש רשימות של המשפחות, כאילו, ואז אתה יודע מי איתנו ומי לא, בעוד שכאן בינתיים במרחב של ארץ ישראל, יש כל מיני עמים שקשורים במרחב, והשפה היא דומה, ויש כנראה קרבה תרבותית מסוימת, ואז קורה משהו מעניין, שלפי מה שמלאכים מתאר, הכהנים והלווים לוקחים לעצמם נשים נוכריות, נשים נוכריות מכאן, נוסף על הנשים שכבר יש להם.
מבבל.
מבבל שהם נשים קשרות מעם ישראל מבבל, ואז תקופה שאפשר גם גבר יכול לקחת כמה נשים, והם לוקחים נשים צעירות נוכריות. עכשיו, למערכי זה מציק גם בהיבט הדתי, כי בעיניו, שוב, מישהי שחיה פה ידיים נוכריה, צריך להיות חלק מהשבט ממש, לא... מספיק לחיות פה ולהיות קרובה באיזשהו מובן, זה עניין שושנתי.
הוא רוצה את הבעיות הגנטיות.
הגנטיות, בדיוק. אבל מעניין שהוא גם נותן פה נימוק רגשי. הוא אומר, וזאת שני תעשו כסות דמעה את מזבח אדוני, בכי וענקה מעין עוד פנות אל המנחה, ולקחת רצון מידיכם, שבעברית פשוטה הוא אומר, אתם הכהנים, דווקא אתם, גורמים לזה שבתוך המקדש, בתוך המזבח, יהיו כל כך הרבה דמעות, וזה הדמעות של הנשים הראשונות שלכם, שאתם עונם עוד נשואים אליהם, אבל בתכלס הזנחתם אותן, את מי הם מעדיפים? את הנשים הצעירות והזמינות שיותר מושכות אותם, כן? והוא גם אומר, ואמרתם על מה? כי אדוני יעיד, בנך ובנשת נעוריך, אשר אתה בגדת בה, והיא חברתך ואשת בריתך, כאילו, מלאכי אומר פה, הנשים הראשונות שלקחתם, ואני חושב שזה הדיון המעניין, פה פחות בשאלה מי איתנו ומי נוכריה, אלא באמת שיש לך פה כבר אישה, עברת איתה איזושהי כברת דרך, היא חברתך, יש את בריתך, כלומר יש פה משהו שהוא מעבר, כאילו, אוקיי, אם אתה מסתכל על זה באמת בקטע שאישה, אשתי, זה מי שאני אמור רק להימשך אליה פיזית, אז אתה באמת מתהדר רק לפי מי שצעירה, כן, כן נמשכים יותר לצעירות. אבל אם אנחנו רואים קשר זוגי, בתור גם קשר, את יודעת, של חברות, של...
שהוא אמור להימשך הרבה שנים, והוא אמור כאילו להזין את שני הצדדים.
והוא מוסיף עומק עם השנים, וזה. ונכון שכשאנחנו בני 50, אנחנו לא יפים וחתיכים כמו שהיינו בגיל 20, זה ברור. אבל נוסף איזה מימד רגשי מאוד עמוק. ועל זה מלאכי קובל באופן מאוד מעניין, אני חושב. הוא הנביא היחיד שמדבר שיח, אני לא רוצה להתפתח לקרוא...
אני חושבת שזה מעבר לנביאים, זה מין כזה... אני לא זוכרת שיש התייחסות כזאת בתנך בכלל, כאילו ל...
ללהיות כאילו נאמן למי ששווה איתך כברת דרך.
לא, יש לא תנאף, אבל זה ממש...
כן, אבל הם לא נוף, הם לא עושים כאילו משהו...
לא, הם בדיוק בחוקים.
כן.
שזה גם מעניין, אתה יודע, כאילו אם הוא בא להגיד פה, הנורמה שאתם עובדים לפיה היא נורמה קיימת, אבל היא לא בסדר.
כן.
למה לא לשנות את הנורמה? אתה מבין?
כן, למה לוקח...
זה עניין.
כן, אגב, כל הקטע של אגב כמה נשים וזה, האיסור...
הוא מאוחר.
פוליגמיה, כן, למרחב האשכנזי הוא מגיע בערך במאה ה-11-12 לספירה, כלומר עוד המון קדימה, ובמרחב המוסלמי זה בכלל עוד מגיע...
אם ב- בכלל.
במאה ה-19, כאילו נוצרה בסוף נורמה שהשפיעה.
כן, מונוגמיה.
אבל עוד היו פה אפילו מקרים במאה ה-20 לדעתי, שהתעסקו עם זה, עם ביגמיה וכאלה.
אני חושבת, זאת אומרת, אני חושבת שבקהילות בדרום כן, בקהילות בפזורה עדיין יש.
אתה מדברת על פזורה בדואית, הם לא יהודים.
נכון, לא, סליחה, דיברתי על העולם המוסלמי. אבל אתה אומר שזה גם אצל יהודים.
אני חושב שהיה איזה סיפור, היה כל מיני סיפורים, בעיקר נראה לי מאזור תימן וכאלה.
המתי כספי.
המתי כספי זה, כן.
הוא נמצא במקום.
אבל שם זה היה סיפור חוקי, שלא הכירו בגירושין.
אבל הוא בעצם אומר, יש לכם נורמה, הנורמה הזאת היא בסדר לעם, אני מצפה ממכם בתור כהנים, שאתם תהיו יותר מוסריים מזה.
כן, דווקא
אתם. זה לא יפה.
אתם ממלאים את המזבח בדמעות.
כן.
עכשיו, אני חושב את זה מבין שזה לא מפתיע אותי שדווקא, כמו שדווקא הגברים החזקים, את יודעת, אני חושב, מה ישר קפצתי כשקראתי את זה? ישר חשבתי על, על, על מדמן, על הסדרה מדמן. צפי?
מאוד מאוד מעניין לדמיין את הכהנים בתור החבורה של מדמן. וואו.
אבל מה הם עושים אותו דבר? עכשיו, שם הם חיים בניו יורק של המאה ה-20, שנות ה-60.
נכון.
אז הם מתגרשים ומתחתנים עם המזכירות שלהם. שוב, הם לא עושים משהו לא חוקי. הם עושים משהו, הכל חוקי, אבל זה מרגיש לא בסדר בהיבט ה...
הסדרה האמת מתעסקת עם זה הרבה, כמה זה לא בסדר.
זה ממש לא בסדר, כי הם זורקים את הנשים.
יש את הפרק המפורסם שאשתו של הגיבור, שבטי דרייפר יוצאת החוצה ויורה.
בברווזים, בברווזים, כן.
שזה פרק מדהים.
נכון.
כאילו, כי הוא מגיע, כי גם בתוך הפרק אתה רואה דמות שבעצם לא יודעת להגיד. כאילו, זה נורא קשה לי, שאני נורא יפה ומוצלחת וזה, ואני תקועה פה בבית הזה באיזה...
עם גבר שאני יודעת שהוא בוגד בי.
עם גבר שכאילו לא מעניין, אני והילדים שלו לא מעניינים אותו כהוא זה, ויש לו חיים מקבילים בניו יורק. כן? כן זה כן. הסיפור כאילו של הסדרה שם. אבל תשמע, אנחנו בסופו של דבר חיים, אני... אתה יודע, זה כאילו קצת לא נעים לי להגיד את זה, זה כאילו לא, מה שכתבו גדולות וחכמות ממני, אבל בסופו של דבר, החברה שאנחנו חיים בה מאז ומעולם, גם, והתנך הוא אם לא המכונן של הדבר הזה, הרי השיקוף הראשון ביותר שלו, היא מאז ומעולם חברה שקטרין מקינר אומרת, מנוהלת לפי הצרכים של התשוקה הגברית. ואז, יש פה משהו מעניין בזה שהוא אומר, זה לא, זה מסריח.
כן.
זה מסריח.
העולם לא יכול להיות רק לפי התשוקה שלכם מאישה צעירה, יש פה סיפור גדול יותר.
לגמרי, וגם, אתה יודע, אני מצפה מכם שככהנים, התשוקה שלכם לא תהיה הדבר שיוביל אתכם.
זה מעניין.
כן.
אבל שוב, אבל אני חושב את זה בבית שלה, הכוח הגברי, שלכאורה שוב, הכל חוקי, אבל בסוף אנחנו רואים את זה גם, לפי מה שמלאכי, גם במדמן, הסיפור הוא סיפור באמת של שליטה גברית, בזה שגבר יכול מתי שירצה, לקחת לעצמו, לא צריך להן את הנוכריה הצעירה, או את המזכירה שלו בדרך כלל, כמו שזה קורה באמת. וכמו שגם, יש איזה שם באמת שזה אומר יפה שכאילו, שוב, היום את מחר אני. כלומר, עכשיו הוא לוקח אותך כי את מזכירה צעירה, אבל גם את...
יום אחד צעירה היא המשעממת.
ואז הוא ייקח מזכירה עוד יותר צעירה, פשוט. ואנחנו רואים עד היום גברים, שנוהגים, במיוחד אגב גברים מפורסמים, עם הרבה כוח והשפעה, עושים
יודע,
את זה.
כאילו, הקטע של הנוכריה, אני מבינה שזה לא אומר בהכרח זרות, כן? שמקומיות כאן אנחנו נוכריות לעם ישראל, אבל כן. אם אתה חושב על זה רגע, נגיד במקרה אייל גולן, כן?
כן.
זה לא סתם שהנערות האלה, הן גם נערות, היו נערות בסיכון, היום הן כבר נשים מבוגרות.
מקום אחר, כן.
אבל הן נשים שמגיעות מהשוליים, מאיזה שוליים חברתיים, או אפילו לרז, קלתו גרושתו של אליקו.
נכון, כן, גרוש, כן.
אני לא יודעת מה המעמד יהיה.
הם פרודים כרגע.
אני לא יודעת מה יהיה המעמד עד שידור הפרק, ואני לא רוצה לסבך אותך, אבל היא איפשהו על הרצף הזה. איזה נערה בת 19, כאילו, תתמסר לכוח, באמת כוח עצום ורב, של גבר שהוא הרבה יותר חזק ממנה, הרבה יותר עמיד ממנה, מישהי שמגיעה מאיזשהו מקום שולי חברתית, במידה כזאת או אחרת.
כן, יש לי הרבה, יש לי המון מחשבות על הסיפור של ליקו.
אוקיי, לא חייבים להיכנס לזה עכשיו.
לא, זה מעניין אותי, כן.
אבל הוא כאילו בעצם אומר, אני מצפה מכם שלא תשתמשו בכוח שלכם לרעה. זה מחזיר אותי, אבל לשאלה הראשונה שלי. הכהנים אומרים, אבל מה אתה רוצה? אני עשיתי מה שכולם עושים. כאילו, כולם. לא, זה לא שאני כולם משתינים בבריכה ואני מהמקפצה. כולם לוקחים נוכריות. אני גם לקחתי נוכריה, מה זה משנה?
כן, והוא בא בטענה אליהם.
הוא בא בטענה אליהם.
כן, זה האחריות שיש למי שיש לו יותר כוח.
ובהקשר הזה זה מעניין שהדבר הזה שרד בטקסט, כאילו עד הגרסה שנמצאת לרשותנו היום.
כן, זה מעיד משהו גם אולי לחולשה הכהנית בסופו של דבר. עכשיו אני רוצה, הנקודה האחרונה שאני רוצה לעסוק בה, שהיא דווקא, היא דומה אבל שונה לכל מה שדיברנו עד עכשיו. בפרק השלישי והאחרון שלו, מלאכי זה ספר מאוד קצר, כן, מלאכי נוגע, אני חושב, בבעיה שכולנו שואלים את עצמנו תמיד בחיים, וזה, מתי תסתלק השחיתות? כלומר, כל השקרנים, כל לוקחי השוחד, כל אלה שפוגעים בחלשים, כל הדברים הרעים באמת שקורים, מתי הם יסתלקו? עכשיו, ופה מלאכי, אני לא יודע אם הוא עובר צד, אבל הוא פתאום מביא משהו אחר לגמרי. עד עכשיו נביא, עד עכשיו מלאכי הוא נביא אנטי-ממסדי. הוא בא בטענות לכהנים, ללוויים, לאנשים החזקים יותר. אבל מלאכי הוא גם סוג של ממסד בעיני עצמו. בעיניו הוא מייצג את אלוהים, שמהו, מהו אלוהים אם לא
הממסד
באשר הוא, כן?
אתה קראת את המצפן המוזהב?
לא, לא קראתי.
פיליפ אולמן? וואו, דור, אני ממש מבקשת לך לקרוא את זה. לא משנה, זה טרילוגיה מפוארת, שהיא בין פנטזיה למדע בדיוני, מאוד 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 יפה, והיא מאוד מתעסקת בשאלות תיאולוגיות, זה מניסיון לכתוב מחדש את גן העדן האבוד, והוא קורא לאלוהים שם הסמכות. זה השם שלו. אז יש בזה משהו, כן.
אכן הסמכות, וגם מלאכי, כלומר, לא יכולים לחשוב בתור איזה נביא אופוזיציונר, מבחינה מסוימת הוא כזו, הוא כזה, אבל הוא גם, כן, סוג של ממסד, הוא גם לא ספק יכול להיות את הדברים שלו על הכתב, דבר לא נפוץ לחלוטין באותה תקופה. ואל מול האנשים שבאמת, יש הרבה חוסר צדק בעולם, ואז הוא אומר ככה, וקרבתי אליכם למשפט, והייתי עד ממהר במחשפים ובמנעפים ובנשבעים לשקר ובעוסקי שכר שכיר על מנה ויתום ומתי גר, ולא יראוני, אמר אדוני צבאות. כי אני אדוני לא שניתי, ואתם בני יעקב לא חליתם, למימי אבותיכם סרתם מחוקיי ולא שמרתם, שובו אליי ואשובה אליכם, אמר אדוני צבאות. ואמרתם במנה שוב, היקבע האדם אלוהים? כי אתם קובעים אותי, ואמרתם במה קבענוך, המעשר והתרומה. נסביר את כל הטקסט היפה הזה. מלאכים מכירים בזה שיש המון אנשים נוראים, יש מחשפים ומנעפים ושקרנים, אנשים שעוסקים שכר, כן, שעוסקים שכר מאלמנה ויתום, אנשים שפוגעים בגרים, שזה האנשים הכי חלשים בחברה. ואז אומרים, למה אלוהים, כן, לא עושה משהו נגד כל הרשעים האלה? ואז הוא אומר, כי אתם עזבתם את אלוהים. דווקא אתם החלשים, כן, שנפגעים, אתם גם לא הכי בסדר.
לא, פלא שהנצרות מתה על הספר.
אתם גם לא בסדר, כי אתם צריכים לחזור, ואז אני אחזור, כי הוא גם אומר להם, האדם יקבע לאלוהים מתי אלוהים צריך להתחשבן, נראה לך? ואז גם הוא רואה בטענות שגם האדם הפשוט, הם לא עושים את המעשר והתרומה, אלה דינים במקדש, שאתה צריך להפריש מעשר לה. למקדש ותרומה למקדש, איזה דינים שלמים שלא ניכנס אליהם עכשיו.
כן, אבל יש פה איזה משהו כאילו באמת שאתה רואה ש... זה נורא מעניין, כי כאילו בית המקדש צמח מתוך מסורת.
כן.
ואז בעצם בנו אותו מחדש, אבל בלי המסורת. כאילו, הרבה מאוד דורות אחרי.
כן, הם לא עושים דברים, הם לא עושים כמו שצריך.
הם לא יודעים, הם לא מקיימים את ההביטט. שצריך כדי שהדבר הזה יעבוד בצורה מוסרית.
את המצוות, אפילו את הסדר הניהולי, יש ספר חוקים, ספר ויקרא הוא ספר חוקים, שכבר מוכר כנראה בשלב הזה, ומאוד ברור מה עושים ומה לא עושים במקדש, והם לא, כלומר גם הכהנים, אבל גם העם לא עושה את זה, אבל מה שאומרתי פה זה התפיסה הזו, שגם העם שבעצמו סובל מכל אותם גורמים חזקים, גם העם לא בסדר, ויש פה תפיסה שכדי... שיהיו בסדר איתך, אתה צריך להיות גם בסדר עם צד ג' שאני חושב שהיום, כלומר התפיסה המודרנית של זכויות וחובות, בטח התפיסה הליברלית, היא תפיסה קצת שונה. כלומר היום אנחנו לצורך העניין מאמינים, או אני מקווה שאנחנו מאמינים, כן, למשל אפילו אסירים בכלא, אפילו רוצחים ואנסים, אנשים שעשו את הדברים המחרידים ביותר, יש, אני לא יכול להגיד משהו כמו, רק אם תהיו טובים, אתם תצמיעו בבחירות. או, אני מדבר על, רק אם יהיו טובים, תקבלו אוכל, כן? זה ברור, אבל...
כן, אבל נגיד בארצות הברית זה כן קיים.
נכון, בארצות הברית זה כן קיים, אבל דווקא פה יש לנו כן את המחשבה הזו, שיש דברים שלא קשורים בהתנהגות שלך. אתה יכול לקחת מהסיר את החירות שלו, אבל אפילו זה עד גבול מסוים, שלא משנה כמה דברים נוראים הוא יעשה. יהיה באמת החלאה המפלצתית הכי נוראית בעולם, שכל אחד מאיתנו עם זה התלוי בו, היה עורק את הבן אדם הזה אם הוא יכול. ועדיין, יש דברים שהוא זכאי להם, אפילו להצביע בבחירות. אני לא מדבר כבר על אוכל ושירותים וזה, ורפואה והכל.
קודם כל, אנחנו יודעים, זה נכון ברמה מסוימת, זה גם לא נכון ברמה מסוימת. זאת אומרת, יש אסירים בישראל שלא זוכים לתנאים האלה, צריך להגיד את זה.
נכון, נכון, נכון.
זה דבר אחד. דבר שני, יש פה משהו שהוא בעיניי מאוד מורכב, כי שוב אנחנו חוזרים לזה שהנבואה הזאת, זה לא אומר, אתה יודע, זה לא ספר יונה.
לא, ואנחנו התחלנו את ה... עונה הזו ביונה.
יונה זה ספר מדהים, אבל כאילו יש הרבה נביאים שאומרים, תשמעו חבר'ה, אם אתם לא תופסים את עצמכם בידיים, הלך על כולנו. זה לא מה שהוא אומר, הוא אומר, הקשר שלכם עם אלוהים נפגע ואתם צריכים להשקיע בו. ובמובן הזה אני רוצה להציע לך פרשנות מרחיקת לכת ומזעזעת, שכל הספר הזה הוא על מערכות יחסים. הוא אומר להם, אתם מזניחים את הנשים שלכם, אתם לא מספיק לכהנים, כן? אתם מזניחים את הנשים שלכם, אתם מזניחים את היחסים שלכם בהקרבת הקורבנות, אתם לא עושים את העבודה הזאת מכל הלב, אתם לא מושקעים ברגשית. ואז הוא בא לעם ואומר, וגם אתם, כן? גם אתם לא באמת מושקעים בדבר הזה. אז יש פה איזה משהו בערבות ההדדית שהוא פגום. ומהצד השני של זה, יש משהו נורא מעניין, עשיתי עכשיו עבודה גדולה בלימודים על ספר שנקרא קומון. שהוא ספר של שני פילוסופים צרפתים, דרדו ולבל. והוא בעצם מתעסק, הם אומרים משהו נורא יפה, הם אומרים, כדי שחברה תתפקד באופן מוצלח, אנחנו צריכים שיהיה לנו את הציבורי, אוקיי? את הפרטי, וביניהם משותף. והמשותף הזה הוא גם רכוש, אבל הוא גם שותפות, הוא גם קהילה. עכשיו, בית המקדש, על פניו, אמור להיות החלל הציבורי, המשותף, האידיאלי, כן?
נכון.
כל העם אמור לתת מעשר, לתת תרומה, ולהשקיע בזה שהדבר הזה יקרה. ויש מי שמנהל את זה, ואמור לדאוג שזה גם...
הגיע הלאה.
בדיוק. אז כאילו, יש פה משהו שהוא אומר, יש פה איזה פגם בהדדיות, בתוך כל החברה הזאת.
זה פרשנות מדהימה.
תודה רבה, אני לא יודעת כמה אפשר להשתבך עליה.
אני חושב שפיצחת את הספר הזה.
תודה רבה, אני מאוד שמחתי.
זהו, קאט, סיים.
זה אפשר לסיים כאן.
אבל לא.
אבל בואו ננסה רגע לקחת את זה עכשיו עוד שלב, ולחשוב נגיד במקום שאנחנו נמצאים בו היום, אוקיי? אז האם אנחנו, האם יש לנו בכלל מרחבים כאלה? זו שאלה אחת שהיא מעניינת בעיניי, ואין לה תשובה חד משמעית. ומהצד השני שזה, כשאין לנו את הדבר הזה, איך אנחנו בעצם מייצרים סטנדרטים של הדדיות? איך אנחנו מייצרים סטנדרטים של תמיכה? ואיך הקשר שלנו עם האנשים שמנהלים אותנו, שמנהלים את הספינה הזאת שנקראת מדינה?
זה מעניין. כלומר, בסוף, כן, יש פה איזשהו הדדיות בה, אי אפשר שזה יהיה רק חד-כיווני. אנחנו חייבים...
אתה לא יכול לבוא, אתה יכול לבוא לקלפי פעם בארבע שנים.
כן, אבל זה לא נגמר שם.
בדיוק.
יש כל הזמן, כן, מערכת יחסים שאי אפשר להזניח אותה, ופה אין ספק שפה איזושהי הזנחה מאוד גדולה מצד כולם. גם העם, גם הכהנים. עכשיו, אני חושב שזה אולי זה המראה המעניינת שמלאכים מנסה לשים לעם, אומר, כאילו, כן, אתם נדפקים. זה לא ספק, אתם דופקים פה את החלשים. אבל גם אפילו לאדם החלש יש איזושהי אחריות.
נכון.
על המקום שבו הוא גר. אפילו לאלמנה וליתום ולגר, גם להם יש אחריות, זה לא, וגם לכהן הכי חזק יש אחריות.
נכון.
יותר, אבל...
אבל גם הכהן הכי חזק אני מבקש, לא רק שיעשה את העבודה שלו וינהיג את העם, אלא גם שיעמוד בסטנדרט מוסרי יותר גבוה.
נכון, ואתם צריכים בכלל לעשות את האלף בית.
כן.
אתם לא שם.
כן, 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 את הבסיס של הבסיס. זה מאוד מעניין.
זה מאוד מעניין. נכון. זה ספר קצר והוא מלא
בעניין. מלא בתוכן, מלא בתוכן. נפלא, אין מה להגיד.
וטוב, אני חושב שבזאת אנחנו מסיימים את הפרק הזה ומסיים את העונה.
ברכות לסיום העונה, דור.
תודה רבה, דנה.
איך אתה מרגיש עם סוף העונה?
וואו,
חוץ שאלה. חוץ מי שזה ישר מעלה את השיר הנפלא של גלי אתר.
סוף העונה, כן.
בוודאי.
אני שמח על זה. היה לי את ההזדמנות הכי כיפית בעולם פשוט לדבר. תנ"ך, ודבר על דברים שמעניינים אותי, ועם אנשים גם שמעניינים אותי.
יותר מזה.
אז אני אתן פה ככה כמה, קודם כל תודה לך, דנה, שבאת היום.
בשמחה
רבה. אני רוצה להודות לכל האורחים הקודמים שלי, ירון ניסקי, נדב ולפרין, פנחס ולרשטיין ואמיר טיבון. תודה רבה לכם, הייתם נהדרים ונפלאים. אני רוצה להודות לכל הצוות של 929, שתמך, שליווה, שנתן עצות ורעיונות ומחשבות ועזר לי ודחף אותי גם ליצור את ההסקט הזה. אני רוצה להקדיש את ההסקט הזה לזכרם של שני אנשים, גם לזכרו של משה אוחיון, שהיה מנהל של 929 המיזם, ונרצח, הוא ובנו אליעד נרצחו בשביעי באוקטובר, בעת שהגנו על עירם אופקים, וגם לזכרה של נוגה חן, נערה בת 13, ביתה של עדי חן, שעבדה איתנו במיזם, ונוגה השבוע נפטרה ממחלת הסרטן, למרבה הצער, אז גם תנחומים למשפחה, וגם מקדיש את ה... הדבר הזה, את הפודקאסט הזה לזכרה. כל המאזינים והמאזינות, תודה רבה לכם. אתם שוב מוזמנים לעקוב אחרי 929 בכל הפלטפורמות. אנחנו בפייסבוק, אנחנו בטוויטר, אנחנו באינסטגרם, אנחנו בטיק טוק. מוזמנים גם לכתוב לי, אני בשלל המדיות החברתיות, אם אהבתם, מה אהבתם, אם סניתם, לא סניתם. אני אשמח לשמוע. האסקט יוצא לפגרת אביב, נקרא לזה, שאחריו אנחנו... נשוב, נראה איך נשוב, באיזה פלטפורמה ואיך, יש פה הרבה מחשבות מה נעשה הלאה. וזהו זה, תודה רבה לכם שהזנתם, אני נקווה לימים שקטים, בטוחים ורגועים. תודה רבה לך שוב, דנה, להתראות.